רוח מערבית, הפודקאסט על המאבק העכשווי על ערכי החירות במדינות המערב. עורך ומגיש אריאל ויטמן.
שלום לכם מאזינות ומאזינים, ברוכים הבאים לרוח מערבית. אני אריאל ויטמן, תודה שאתם איתנו. מאז הטבח הנורא בשביעי באוקטובר, קהילות יהודיות ברחבי העולם חוות גם הן איומים רבים וקשים. סטודנטים יהודים מותקפים בקמפוסי האליט וגם לא בקמפוסי האליט בארצות הברית, והפגנות המוניות של סטודנטים, מרצים וסתם אזרחים, ככה פרי ריידרס לאנטישמיות, מתקמות נגד ישראל ובעד החמאס. אני חושב שזה כבר, כשמישהו מפגין מול מוזיאון השואה, הוא לא מתכוון להפגין בעד פלסטינים אלא נגד ישראל ונגד יהודים. אז אנחנו רואים את הדבר הזה. אני מכיר יהודים רבים, המשפחה שלי מארצות הברית, והרבה מאוד מהיהודים אני חושב שכאילו אנשים גם שהם תומכים בעקרונות מערביים, הם ככה מסתכלים על מה שקורה, וזה כאילו ככה הפציע ביום אחד, הם לא שמו לב למפלצת שהם גידלו מתחת לאף, והם לא מבינים מה קורה. ואחד הדברים שעולים לאחרונה, אני חושב ביתר סט, הוא השאלה של איך האוניברסיטאות במערב, בעיקר בארצות הברית, הפכו לחממות כל כך משמעותיות של אידיאולוגיות אנטי-מערביות, אנטי-אמריקאיות, וככה באופן מיידי גם אנטי-ישראליות, בואכה אנטישמיות. והשאלה כמובן מתחדדת אם לוקחים צעד אחד אחורה ומסתכלים על העניין במבט קצת יותר רחב, מגלים שחוץ מאיים שפויים מאוד מעטים, דיברנו על זה עם ניל פרגוסון, על האוניברסיטה שהוא מקים בטקסס, ועוד מקומות מאוד בודדים, חוץ ממקומות האלה, כמעט בכל תחום האקדמיה האמריקאית המערבית הפכה למקום שבו כמעט אך ורק רק עמדה אחת היא לגיטימית ומקבלת ביטוי. ומה קורה למי שחושב אחרת? אז קודם כל, אני חושב שהסיכוי שלו או שלה להתקבל למשרות מחקר, בעיקר בתחומי מדעי החברה ששם אנחנו רואים את זה, היא הרבה יותר נמוכה ממי שלא מתבטא. ודבר שני, אם במקרה הוא כן מתבטא ומצליח לחמוק מתחת לרדאר ולהיכנס לתחום, הוא מוכה, מוכפש ומוטרד כמעט על בסיס יומיומי, עד כדי שחלקם כבר עוזבים את האקדמיה, ויש על כך כמה דוגמאות, דיברנו עם חלק מהאנשים האלה ועוד נדבר. ניקח לדוגמה את אוניברסיטת הרווארד, אני רק ככה לפני שאני אציג את האורח, כדי לתת ככה קצת את זה, ראיתי מחקר שעשו סקר של העיתון המקומי שעשה סקר של מרצים, מדגם מייצג איזה 500 מרצים פלוס מינוס, והוא מצא יותר מ-80% ממרצי אוניברסיטת האליט מגדירים את עצמם ליברלים או מאוד ליברלים. עכשיו שימו לב, ליברלים זה לא כמו בישראל, ליברלים זה פרוגרסיבים, זה שמאל, אנחנו מדברים ליברליזם קלאסי באירופה, זה שונה. ורק פחות מאחוז אחד מחוקרי הרווארד הגדירו את עצמם שמרנים. ועוד יותר מזה, כאשר חוקרי הרווארד נשאלו האם צריך יותר גיוון אידיאולוגי בין המרצים, ושימו לב גם שמאוד הם בקטע של גיוון באוניברסיטאות בארצות הברית, אבל כשהם שאלו על גיוון אידיאולוגי, אז כדי להכניס בעצם יותר מרצים שמרנים, 31% מהמרצים התנגדו, ורק רבע מהמשיבים תמכו, ו-44% אמרו שהם לא אכפת להם בעצם. ודבר אחרון, רוב מובהק ממרצי הרווארד הרגישו לא בנוח במרכאות, אם האוניברסיטה הייתה מעסיקה מישהו שעבד בעבר בבית הלבן תחת דונלד טראמפ. זאת אומרת, כל שדרת האנשים שעבדו בממשל, שזה חלקם אנשים שטראמפ מעולם לא דיבר איתם, אנשים שבמקרה עבדו עם הממשל, הם לא מרגישים בנוח שבכלל הם יעבדו באותו מוסד איתם. אז השאלה שנשאל היום היא, האם התהליך הנוראי הזה, וכן, זה תהליך נוראי שבו אין סובלנות לעמדות אידיאולוגיות אחרות, לתפיסות עולם, לעמדות בכלל אחרות ממה שאנשים, מה שמותר לחשוב במרכאות, מתרחשת במידה מסוימת גם בישראל. ואנחנו נסתכל ככה על הוויכוח על הרפורמה המשפטית, כדי אולי למקד, זה בעצם הנושא האחרון שעלה לכותרות בצורה כל כך משמעותית. האם אנחנו מסוגלים לנהל ויכוח באקדמיה בצורה שהיא עניינית, מכבדת? אני כבר אומר לכם שלדעתי התשובה היא לא, אבל בסדר. ובואו ננסה להבין למה. אז כדי לדבר על זה, אני שמח לארח כאן מישהו שאני הרבה זמן עוקב אחריו. פרסמנו את הטור שלך בהתחלה על ההצעה שלך על הרפורמה. אז אני, ומאז אני ככה קורא את הדברים שלך וצופה בך בטלוויזיה, פרופסור משה כהן אליה. פרופסור כהן אליה הוא הנשיא לשעבר של המרכז למשפט עסקים ברמת גן, מהחוקרים הבולטים של תופעת הכיתוב החברתי בישראל ובעולם, ואדם שכמובן תמיד כיף לשמוע וחשוב לשמוע מה הוא אומר. אז ברוכים הבאים לתוכנית.
אהלן אריה.
אז אני רוצה לשאול אותך אולי קודם כל באקדמיה בעולם, ואז נתמקד בישראל. אני מניח שאתה מכיר אנשים שמלמדים בחול, שחיים בחול. אני חושב שגם לא צריך להיות איזה שמאלן קיצוני, זאת אומרת, איזה ימני קיצוני כדי לחוש את זה. אני מכיר, בקולומביה יש איזה מרצה ישראלי שכל הזמן כותב שממש נותנים במה לאנטישמים בחסות הקמפוס. מה האווירה שם עכשיו? מה מספרים לך? אנשים יהודים, עזוב כאילו, עזוב ישראלים אפילו.
כן, תראה, צריך להודות באמת, האקדמיה האמריקאית היא הפכה להיות זירה שהיא הכי רחוקה מחופש אקדמי, ואנשים פשוט חוששים לדבר. תראה, הייתי לא מזמן בפרינסטון, בכנס שעסק בנושא הכיתוב, ועסק בנושא של מחקר חוקתי השוואתי, ומחקר השוואתי בכלל, ופגשתי את כל המיליה הליברלי שם. יהודים, ליברלים, חלקם מבוגרים, אוקיי? חלקם הדור של פעם, ואתה רואה הבדל דורי.
בדיוק.
אתה רואה שבעוד שהחוקרים מהדור שלי צפונה, הם אנשים שעדיין מאמינים בחופש אקדמי, והכנס היה בסך הכל מוצלח, ואני לא יכולתי להגיד שום מילה על כך שהייתה שם השתקה, אוקיי? אבל ככל שאתה יורד בגילאים, אתה רואה שהם נוטים יותר לעמדות של ווק, עמדות של אקדמיה בעצם לא חופשית, וזה מטריד, כי העתיד לא צופן, כן. לא צופן טובות, וכבר ההווה הוא מאוד בעייתי.
ורק נדגיש בהקשר הזה של מה אתה מתכוון, אנחנו רואים איזשהו התייחסות, הרי במיוחד בארצות הברית זה פשוט מדהים, כי התיקון הראשון לחוקה זה חופש בדיבור כמעט מוחלט, ראינו, ראיינתי את דרשוביץ שגן על הניאונאצים בסקוקי באילינוי לצעוד, זאת אומרת, עד כדי כך, ובית המשפט העליון בעצם אמר, יש להם זכות חוקתית לניאונאצים לצעוד, לצעוד, וכל עוד הם לא עושים משהו אלים, לצעוד וגם על שרפת דגל וכו' וכו'. ואתה רואה, כאילו, מתייחסים למילים כאלימות. זאת אומרת, זה ממש נהיה אקסיומה בחלק, הרבה מאוד מהחוקרים היותר צעירים, שאם אתה אומר משהו שמאיים על העמדות שלי, שמאיים על, 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 עליי באופן תפיסתי, זה לא איזה דיבור, זה ממש אלימות.
אז זו נקודה מאוד חשובה, כי אני כותב ספר עם שותפי פרופסור עידו פורט, שנקרא Supreme Court in the Age of Political Polarization, ואיך העלייה בכיתוב הפוליטי בכל העולם הררה את בסיסי הלגיטימיות של בתי משפט. עכשיו, מה שאנחנו רואים זה תהליך של מאבק פוליטי, כאשר האידיאולוגיה הופך להיות חלק מהזהות, ובמובן מסוים היא החליפה את הגזע.
כן.
בעבר, בשנות ה-50, כאשר היו שואלים אנשים, האם אתה מוכן שהבת שלך או הבן שלך יתחתן עם מישהו מהגזע אחר,
לבן וכו'.
היית מקבל אחוזים בודדים בשנות ה-50, 60. כן. היום כמעט כולם אומרים שכן, אבל כששאלו בשנות ה-60, האם אתה מוכן שהבן או הבת שלך ינסה לרפובליקני או לדמוקרט, אז רק מעט מאוד, כ-6 או 5% אמרו שלא, היום זה כבר 50%.
שלא.
שלא. שזה מדהים. זה אומר שאנשים יש להם צורך להרגיש שייכים לקבוצה, וברגע שהקבוצה האתנית או הגזעית היא לא פוליטיקלי קורקט, זה כן פוליטיקלי קורקט להתווכח על ערכים ולהחזיק באידיאולוגיה אחרת, אז זה החליף אותנו בשבטיות אחרת, שבטיות אידיאולוגית. עכשיו, מה קורה שיש שבטיות אידיאולוגית? יש מאבק חזק, אידיאולוגי, שגם מוקצן בגלל כל מיני אלמנטים רגשיים, האקו צ'מבר של רשתות חברתיות, הכיתוב הרגשי, אנחנו קוראים לזה. ואז המאבק הזה מקבל מימדים the stakes are high.
כן.
עכשיו, the stakes are high, מה אתה עושה? אתה נלחם על כל מוסד שיש לו כוח. אז הפסדת בסנאט, אתה הולך על בית משפט עליון, לא בית משפט עליון, זה אקדמיה, התביעה הכללית, הדיפ סטייט, הביורוקרסי. כלומר, איפה שיש כוח, כולם רוצים להשתלט, אוקיי? ושם שורש הרע. כי מה שקרה לאקדמיה, אקדמיה בבסיס, על פי התפיסה של מקס ובר, אמורה להבחין בין אמת לבין צדק. ובשנים האחרונות, ככל שנכנסו יותר ליברלים בתהליך מתמשך של הומופיליה והקצנה לאורך עשרות שנים, תהליכים שממש מדדו אותם, מה הייתה הפרופורציה של שמרנים וליברלים לפני 20 שנה, ומה הפרופורציה היום?
במרצים, בקרב החוקרים.
בקרב המרצים, כן, כי הם אלה הסוכנים של בדיוק. העברה של ערכים ותרבות וכיוצא בזה. אתה רואה תהליך שבו יש הקצנה אידיאולוגית הולכת וגוברת, כאשר המישן של האוניברסיטאות משתנה. מי וריטס להגיע לחקר האמת, הופך להיות מישן של social justice. ופה מתחילה הבעיה.
נכון.
וזאת בעיה עצומה, כי מתלווה לכל התהליך הזה גם תהליך של השתקה. כלומר, אני בעד חופש ביטוי רחב. אני בעד הנאו-נאצים להפגין בסקוקי, אני די אמריקאי, old school בתפיסה שלי. עכשיו, חופש הביטוי הוא מושג ניטרלי אידיאולוגית. זאת אומרת, גם אם אני שומע את פרופסור קבורקיאן מאוניברסיטה העברית, או רוטמן שמופיע בזמן הרפורמה, אני מבחינתי
לכולם
שכולם ידברו. בדיוק. אוקיי? עכשיו, מה שקורה בעידן של כיתוב, זה גם המושג הניטרלי הזה, של free speech, הופך להיות פוליטי. והשמאל בארצות הברית היום מצטייר כגורם שהוא נגד חופש הביטוי. עכשיו, איך אנשים מקבלים את זה? למה אנשים מסכימים שיסתמו פיות? כי זה קשור לשני דברים שקרו במקביל. עליית דור הזי, ג'ן זי, כן. הדור הזה מתאפיין בצורך לגונן עליו, לייצר, נקרא, הליקופטר פרנטינג.
צמר גפן סביבו, כאילו שהוא לא יתמודד עם שום קושי, עם שום מעלבה.
יש כל מיני הסברים, יש שטוענים שזה בגלל שיש מעט ילדים, מביאים אותם בגיל מאוחר, אז נורא מגוננים עליהם. וזה פוגע בילדים. אתה מכיר את המחקר המעניין על הבמבה?
שמה? זה,
שבודק למה בישראל יש פחות ילדים אלרגנים.
כי הם אוכלים יותר במבה.
כן, כי הם אוכלים במבה בגיל יותר צעיר, אוקיי? וזה מייצר אצלהם נוגדנים.
כן.
וזו תפיסה יותר בריאה, שכדי להתמודד עם קושי, אתה צריך קצת להתחספס. עכשיו, בארצות הברית, הם לא מחסנים את הילדים שלהם. הם יותר מדי מגוננים עליהם. עכשיו, כשהם מגיעים לקמפוסים, הם באים עם מנטליות ש-I need a safe environment. עכשיו, זה משהו שהוא דורי, אבל הוא התחבר יפה לאידיאולוגיה שהתחילה לצמוח, אידיאולוגיית ה-woke, שאומרת, אנחנו צריכים לשים לב להיות ערניים לכך שיש מבנים לא צודקים, בדרך כלל יש אמת בטענות שלהם, ואני מבחינתי, אין לי בעיה להתווכח איתם עניינית, אני חושב שיש תוקף לחלק מהטענות של ה-woke. אבל הדרך היא הבעייתית.
כן.
במקום להתווכח על רעיונות, אז אנחנו עכשיו משתמשים בכלי חדש, רב עוצמה של ה-work, שנקרא דלגיטימציה. ואתה מחתים כל בן אדם שאומר משהו שאולי אופנסיב, או אולי לא המילה הכי נכונה בזמן, אתה מעודד סטודנטים להלשין על המרצים. אני יכול לומר לך שהייתי בפרינסטון, והלכתי לחדרי שירותים. ראיתי בחדרי שירותים שלט גדול, כל סטודנט שיושב שם, נא לפנות על כל מקרה ששמעתם אמירה אופנסיב של מרצה, לכתובת הזאת והזאת, זה מייצר סוג של מלשינון, כן. ומעודד את התרבות הזאת. ואני חושב שזה הגיע לרמה פתולוגית, במשבר שהיה בהרווארד, ובאוניברסיטאות העילית, כי הרווארד מדורגת מקום אחרון מבין כל אוניברסיטאות האמריקאיות בפרי ספיץ', שזה נתון מזעזע.
כן.
עכשיו, הם באים ואומרים, קלודין די, תשמעו, אני צריכה לפתור את הבעיה של פרי ספיץ', אז יש הפגנות של תומכי פלסטיין, יש להם חופש ביטוי, אנחנו הולכים לפי ה-First Amendment, אוקיי? לכן שראיתי את השימוע בקונגרס, זה היה מאוד ברור שהם תודרכו על ידי עורכי דין, מה לומר, וחזרו שוב ושוב על אותה אמירות, עם חיוך כזה חצי ציני שהיה לו במקום קצת מזלזל, אבל הם הראו חוסר מנהיגות. כי ברגע שאתה נגרר עורכי הדין, ואתה לא מבין את המשמעות של הרגע, וזה שאתה, את נשיאת הרווארד, את אמורה להיות בן אדם שעומד בפני עצמו, נכון. היא יצאה מאוד מאוד נגררת. כלומר, כשאנחנו מסתכלים על, על התהליכים האלה שקרו בארצות הברית, הם הובילו לכך שהיום כל מילה שתגיד היא אופנסיב, ואז מרצים חוששים לדבר, סטודנטים מפחדים לעלות רעיונות
עצמאיים. היה על זה עכשיו סקר, דרך אגב, שפרגוסון דיבר על זה, שהם עשו סקר בקרב סטודנטים בכל ה-Ivy League, כל אוניברסיטת הכיסוס, כאילו מה שנקרא, האוניברסיטת הכי כאילו אליט בארצות הברית, ומצאו שהוא אמר, אני לא זוכר את המספר המדויק, אבל אחוז, מעל חצי מהסטודנטים אמרו בסקר, שהם מפחדים להביע עמדות, לא בגלל המרצים, בגלל סטודנטים אחרים,
נכון,
שידווחו עליהם, שיעשו להם שיימינג.
מה שאתה רואה בהרווארד, זה מצב שבו יש הטלת אימה, מצד קבוצות פרו-פלסטינאיות, כלפי יהודים, והם לא נכנסים לניואנשים של ישראלי, או יהודי, ציוני, כן. מבחינתם זה more of the same, וזה הופך לקבל מוד של אנטישמיות.
כן, שרצים אחרי סטודנטים כי יש להם כיפה לתוך ספרייה, זה לא בגלל שהם תומכים או לא תומכים בישראל, לא שאלו אותם. ראו מישהו עם כיפה, רדפו אחרי, זה היה בניו יורק, לא, זה באחד הקולג'ים, לא זה, אבל על אותו עיקרון, רודפים אחרי מישהו בגלל... בגלל שהוא יהודי, וזה אותו דבר דרך אגב, מה שמדהים, ואני רוצה לשאול אותך על זה גם, זה כל הסיפור הזה של ה-DEI. זה משהו שנכנס בשנים האחרונות. אני לפני עשור יותר ברוב המקומות זה לא היה. פתאום יש לך פקולטות שהם רק DEI, זאת אומרת, התפקיד שלהם...
יש אפילו אוניברסיטה שיש לה תואר ב-DEI.
אני בטח רק אחד. הם עפו את זה
to perfection.
כן. Okay. אז בכל אוניברסיטה יש לך DEI officer, זאת אומרת, קצין במישהו שאחראי, בעצם לאכוף את ה... נתרגם את זה לעברית, את ה-diversity, equity, inclusion, זאת אומרת, איזשהו... לדאוג שלסטודנטים יש... שותף, תתרגם לי את זה לעברית.
שהם חלק מהאינסטיטיושן, included, וגם המוסד יהיה מגוון מספיק.
מגוון, שוויוני.
וגם יוספו עקרונות של צדק.
וצדק. ובדרך כלל הם מביאים, זה הכל בנוי על בסיס גזעי. זאת אומרת, הם
אומרים... אז בוא, אני אתייחס למה שקורה בארצות הברית, ואז אני אעבור לישראל.
נכון.
דרך העניין הזה של ה-DEI. בדיוק. DEI זה Diversity, Equity and Inclusion.
נכון.
זה רעיונות של לגוון, לעשות צדק, כן. ולהכיל את הקבוצות השונות. פה, תחת הרעיון הזה, גם נכנס הרעיון של סביבה בטוחה, Safe Environment.
נכון.
שהוא רעיון שהוא מאוד ווקי, אוקיי? רעיון שצריך לגונן על כולם, נורא פרג'ייל, וחס וחלילה נגיד משהו שטיפה יטלטל כן. את הסטודנטים, ואז אתה מקבל מה ששמעתי לא מזמן, אחד התורמים הגדולים להרווארד משך את התרומות, והוא אקמן. אמר... לא אקמן, מישהו אחר, הוא אמר, אני לא מוכן לשים כסף על מוסד שמגדל מנהיגים שהם צמר גפן, כן. או משהו מהסוג הזה. אז כן, הם מייצרים אנשים שאין להם עמוד שדרה, והם פחדנים, והם נורא רגישים, זה נורא.
וצריך להגיד גם מה שאני רוצה לקטוע אותך בזה, שאמרתי את זה גם, אמרתי את זה לאחרונה, שהם בעצם מייצרים איזשהו מדרג של מדוקאים ונתקעים.
אז אני רוצה להיכנס לזה, כן. איך בנוי, מה הלוגיקה בדיוק. של ה-DEI? הלוגיקה של DEI בנויה על מה שנקרא לימודים ביקורתיים, שמסתכלים על מבני כוח לא צודקים, ועל דיכוי של נכון. קבוצות מוחלשות, כמו שחורים, אנשים,
ספנים,
להטאבים, מהגרים, וכיוצא בזה, אוקיי? עכשיו, כשאני למדתי בארצות הברית, הייתי מתגייס של הקרן החדשה לישראל, ונסעתי ולמדתי בתוכנית שלהם ב-American University, זו הייתה תוכנית לתואר שני ועבודה גם ב-ACLU וב-EOC האמריקאי.
ה-hardcore של ה-hardcore של השמאל האמריקאי, ACLU.
כן, אבל אז השמאל בשנות ה-90 היה ליברלי, זה לא מה שקורה היום.
נכון.
הלוואי, אני...
הלוואי שהם היו שם עדיין, הייתי תומך.
כמו הקריקטורה של אילון מאסק, שהוא נמצא במקום והווק רצו לשמאל הקיצוני, אני מרגיש די דומה, אוקיי? אני נשארתי בעמדות שלי, דרך אגב אני גם ניסחתי את חוק איסור האפליה במצרכים ושירותים בישראל, שהוא חוק שבנוי על הדגם האמריקאי, שמאזן בין שוויון לחירות, ומה שאני רואה עכשיו זה רדיקליזציה לכיוון אחר. אז הרעיון המארגן הוא שיש... סוג של דיכוי. עכשיו, איך אתה פותר אותו? קימברלי קרנשו, מאוניברסיטת קולומביה, שהיא מרצה למשפטים, ומשויכת לזרם של Critical Race Theory, בנתה את הרעיון הזה של intersectionality, נכון. שיש לנו זהויות מוצלבות, והיא אומרת, תשמע, אם אני אישה שחורה, אני בעצם סובלת מדיכוי כפוי, גם כאישה וגם כשחור, ולכן אני בפירמידת הדיכוי, אוקיי? ואז לאט לאט הפכו את זה לפרפקשן, ויצרו היררכיה מאוד בינארית של שחור, לבן, רע, טוב, מדכא, מדוקה, בצורה נורא נורא פשטנית, והיהודים היום הם הכי גרועים, כי הם נכון. הלבנים, הגברים, שזה...
למה בעצם? זאת אומרת, ואני תמיד שואל, למה היהודים בעצם הם נחשבים גברים לבנים, נקרא לזה, אם אני גבר יהודי?
כי straight. שואלים אמריקאים, אומרים, מה ההבדל בין היהודים שבאו מרוסיה בסוף המאה ה-19, לבין הפולנים שבאו והפכו להיות אמריקאים? כולם לבנים אמריקאים, כלומר...
הצבע האור זה מה שעושה את זה, לא מעבר לזה כלום.
זה קוראים לזה אסנצ'ליזם, כלומר אנחנו מורידים את המהות של האדם למאפיין אחד שהוא למשל גזעי, ואז מזה, וזה מייצר עולם מאוד מסודר, אוקיי? עכשיו, בעידן של אינדיבידואליזם קיצוני, שבו הכל מונח על כתפיים של בני אדם, ואנשים לא יכולים באמת לכתוב את ספר חייהם בעצמם, כי מעט מאוד הם יחידי סגולה כאלה. אז אתה מחפש איזושהי אידיאולוגיה, וה-DEI וה-Woke נותן את האידיאולוגיה, כי הוא אומר, בוא נתקן מבנה צדק לא צודקים, והנה השיטה, וזה ההבנייה, ואנחנו מציעים לכם מתודולוגיה, וה-DEI זה הדרך הממוסדת להגשים את אידיאולוגיית ה-Woke, כאשר ה-Woke חדר בעיקר לאקדמיה, גם לתקשורת, למשל ניו יורק טיימס, ידוע המקרה של ברי וייס, והמאמר שהיא רצתה לפרסם, פרסמה, ואחר כך חטפה אש
של חבר קונגרס. לא, גם ג'יימס בנט, העורך של זה, פיתרו אותו בעצם בגלל מאמר של תום קוטן ב-Black Lives Matter. הוא היה העורך אחרי ברי וייס, של כל מדור הדעות, הוא פרסם מאמר דעה של סנטור שקרה בעצם במקומות שיש אלימות להכניס את ה-National Guard, את המשמר הלאומי, וזה פורסם, ואז בתוך העיתון היו הפגנות נגדו של עובדי העיתון, ואחרי שבוע פשוט העיפו אותו. כן, בגלל מאמר.
אז זה קורה בזירות הללו, ודרך כלל זה גם חודר לקורפוריישן, דרך ה-ESG. נכון. דירוגי ה-ESG הם דירוגים שמדרגים את רמת ה-environmental,
social
ו-government של... אבל דרך ה-S, שזה ה-social, נכון. הם מחדירים אידיאולוגיית woke, ושם הם מדרגים גם תאגידים, והתאגידים מתחילים להתיישר לפי זה, אז זאת דרך נוספת לקדם אידיאולוגיית וורק, וגם לייצא אותה לחול, אוקיי? אז הרעיונות הללו הובילו לכך ש... למשל, בשנות ה-90, כשהייתי אז בארצות הברית, 26% מהסטודנטים בהרווארד היו יהודים.
כן.
היום הם 6% בלבד, ויש דיבורים על כך שצריך להוריד את זה ל1.5%, שזה האחוז שלהם באוכלוסייה, אוקיי? עכשיו, אתה מבין מה זה יוצר? יש פה פול של אוכלוסייה מאוד משכילה ואינטליגנטית, שלא יכולה להתקבל למוסדות העילית, לאן הם הולכים, אוקיי? עכשיו, אני, אם הייתי למשל בעלים של משרד עורכי דין, אני לא בטוח שהייתי לוקח מישהו מהרווארד, כי הייתי שואל את עצמי, רגע, את כל אותם יהודים שמפלים, כלומר, זה פרוקסי יותר טוב לדעת מי איכותי מאשר לא, אוקיי? אז זה מתחיל, יש גם מחיר...
בטח, לאוניברסיטה עצמה.
לאוניברסיטה עצמה, עכשיו אנחנו רואים את המחירים, הם עכשיו סופגים ירידה בתרומות, הם עכשיו, יש חקירה של הקונגרס, שיימינג, ירידה, הייתה ירידה של 17% בהרשמות המוקדמות להרווארד, בעקבות המשבר שקרה. יש תהליך כללי של פחות סטודנטים הולכים לאוניברסיטאות האמריקאיות, ולכן ה-DEI בארצות הברית מקדם שחורים, נשים, להטאבים, טרנסים, היספנים, מאגרים, לא סינים, כי מצליחים יותר מדי.
על זה היה דרך אגב העתירה לעליון, אז כי אסיאתים אמרו, אנחנו מצליחים מאוד, זה פשוט דרך אגב מאוד עצוב שהיהודים לא הצטרפו. זה עצוב מאוד שהיהודים כנראה פחדו להצטרף לזה, כי זה נראה לי כל כך, במקום לה, הם אמרו בעצם, אנחנו... סטודנטים שלנו מקבלים ציונים הרבה יותר גבוהים מחלק ממי שמתקבל, ולא מקבלים אותנו רק כי אנחנו אסיאתים.
היו צריכים לקבל 50% מהסטודנטים על בסיס ה-ACT למוסדות, ליחידות הטכנולוגיות, שם הם ממש בולטים. הרווארד ודומיו המציאו כל מיני טריקים איך לגרום להם לרדת בגלל שהם מבחינה אישיותית, בריאיון, הם לא מספיק אסרטיביים, מצאו שיטות להנדס את עולם ה-work. עכשיו, מה קורה בארץ?
כן.
בישראל, אנחנו פרובינציה של ארצות הברית.
תמיד דיין.
וכל מה שקורה בארצות הברית, כל אפצ'י שקורה שם, בא במוקדם ומאוחר גם לישראל. עכשיו, זה קורה בשני לבלים. זה קורה א', ברמה של החברה האזרחית, וגם ברמה של האקדמיה. ברמה של החברה האזרחית, צריך לזכור שהקרן החדשה לישראל, או הקרן לישראל חדשה, שאני מלגאי שלה, ואני חושב שהיא עשתה דברים מאוד חשובים, ואני בסך הכל אוהד חלק ניכר מהעבודה שלהם, לא הכל, אבל כן. אז הקרן החדשה בשנות ה-80 השיקה את תוכנית המשפטנים.
כן.
שאני הייתי אחד מהם, והמטרה הייתה לייצר הנהגה משפטית שיכולה להפוך את ישראל למדינה ליברלית יותר. ולתוכנית הזאת הייתה הצלחה מסחררת. היא עיצבה את כל החברה האזרחית משמאל, את האגודה לזכויות האזרח, שגם הייתי עורך דין שם, ונבחרו אנשים טובים שבאמת הניעו שינוי חברתי. עכשיו, עם השנים בארצות הברית התורמים, הליברלים הפכו להיות יותר רדיקליים. ואז הם התחילו לממן פרויקטים עם אוריינטציה יותר פרוגרסיבית, ווקית, מאשר אג'נדה ליברלית מובהקת. ומה שקורה בארצות הברית כמובן משפיע גם בישראל, וגם אני יכול לומר שהחברה האזרחית בישראל וארגוני הקרן החדשה לישראל, זזו יותר לכיוון הרדיקלי ולכיוון הווק, כי הכסף מדבר הרבה פעמים, אוקיי? ובאקדמיה, אנחנו מחכים כל מה שקורה בהרווארד, מבחינתנו זה הרפרנס פוינט, בתור מי שהיה שנתיים בהרווארד, עשיתי שם פוסט-דוקטורט, והייתי פלו בתוכנית של לארי לסיג על אתיקה במקצועות, אני יכול לומר לך שהרמה של האוניברסיטאות האמריקאית היא הכי טובה. לפחות במשפטים, שזה הטריטוריה שאני נמצא, אתה רואה גם בדירוגים הבינלאומיים, ואנחנו מחכים את השיטה. למשל, אם אני כותב מאמר, או כדי לקדם מרצים בפקולטות למשפטים, אומרים להם, תפרסמו ב-Law Reviews אמריקאי. כן. אף אחד לא סופר את הפרסומים שלך כמעט בארץ, ואז אתה נכנס לשוק האמריקאי, אתה צריך לכתוב כמו אמריקאי, אתה צריך להציג את הטיעונים, ומה יעבור את הסטודנטים שיושבים באדיטוריאל בור, ומי הסטודנטים, ומה האג'נדה שלהם. ואז אתה עובר פה תהליך שאתה הופך להיות ליברל אמריקאי, רק שגר בישראל, אוקיי? במובן מסוים. וזה המשחק. עכשיו, מה שקרה באקדמיה הישראלית זה שהיא עברה תהליך שהוא מאוד מטריד, ואני רוצה להתמקד ברשותך במשפטים, כי
זה התחום שלי,
אבל זה גם מאוד רלוונטי למה שקרה בארץ, והסיפור פה הוא מאוד מעניין, ואני לא מחדש בסיפור הזה, כי פרופסור מנחם מאונטנר...
היה אצלנו פעמיים, ואני חושב דרך אגב לפני שאתה ממשיך, שגם השינוי שחל אצלו ברפורמה המשפטית מאוד מדברת על מה שאנחנו מדברים כאן, זאת אומרת, הוא דיבר שנים על הביקורת שלו על ברק ועל השינויים בעליון, ואז, ואני מאוד מעריך את מני, הוא היה פה פעמיים, ואנחנו מדברים בגילוי לב אחד עם השני, ואני אמרתי לו בזה שאני לא מצליח, באמת, אני עד עכשיו עם כל ההסברים לא הצלחתי להבין את השינוי שחל בו, אלא אם כן רוח הזמנים שהשתנתה באקדמיה.
אז אני אתייחס לזה, גם אני מאוד מאוד מעריך את מני מאונטנר, אני גם במידה רבה מסתמך על הכתיבה שלו, אני חושב שהוא עשה עבודה מאוד חשובה. עבודה פורצת דרך שעוזרת לי, ובאמצעותי גם לאחרים, להבין מה קרה פה במשבר החוקתי. תראה, זה סיפור קצת יותר רחב מהסיפור האקדמי, צריך למקם אותו בקונטקסט. הקונטקסט הוא, ופה אני follow many, 1977, השמאל מפסיד בבחירות, מבין שהוא צריך להעביר את מוקדי הכוח שלו למוסדות הלא ייצוגיים, בית משפט עליון זה הסיפור, במקביל באותה תקופה נכנס שופט מאוד קריזמטי לבית משפט עליון, אהרון ברק, שיש לו תפיסה מאוד רחבה לגבי תפקיד המשפט, והצורך הפוליטי התחבר לבן אדם, שיש לו חזון ויש לו אידיאל.
ויכולת.
ויכולת to make it happen, אוקיי? עכשיו ברק, להבדיל מפוליטיקאים, הוא נכנס לעליון, הוא שחקן קבוע למשך 28 שנים. הפוליטיקאים באים ומתחלפים כל שנתיים, שלוש בחירות, תמיד יש לחצים.
ממשלות מתחלפות, אנשים
לכן,
מתחלפים.
לכן ברק הינדס תהליך פנומנלי, בכל קנה מידה עולמי של העברת כוחות הולכת וגוברת מהדרג הנבחר לדרג הממונה, בעצם לשופטים, אוקיי? והתהליך קיבל מומנטום ב-1992 כשהתקבלו חוקי היסוד על זכויות האדם, ואז ברק לקח איזשהו בסיס שהוא היה, הוא היה הגיוני, אוקיי? אבל מאוד הרחיב אותו, והפך את זה כמעט לחוקה. ברק העביר אותנו מדמוקרטיה פרלמנטרית לדמוקרטיה חוקתית, במובן כן. מסוים. אוקיי. עכשיו, מה קרה בפקולטות למשפטים? מני מאוטנר כותב במאמר שנקרא שנות ה-80 שנות החרדה, שהתפרסם בכתב העת עיוני משפט לפני איזה 20 שנה. הוא מדבר על בגידת הפקולטות למשפטים באמת, וגם במובן מסוים משתמע גם בציבור, בשנות ה-80. מאוטנר אומר שכבר אז המרצים למשפטים הבינו שמה שברק עושה באקדמיה זה שינויים רדיקליים.
במשפט אתה מתכוון.
כן, בפיתוח שלו של המשפט, זה שינויים רדיקליים, אבל הם לא ביקרו אותו בגלל שהם בעצמם חלק מההגמוניה. למעט כמה בודדים, וכמובן צריך לציין את פרופסור רות גביזון, שהייתה נשיאת האגודה לזכויות האזרח. אני עבדתי כשהייתה באגודה בשנות ה-90, אני מכיר אותה, הייתי תלמיד שלה, אני מאוד מעריך אותה. פרופסור גביזון היא בן אדם שאי אפשר לכופף אותו. יש לה עמוד שדרה, וידע לעמוד, אבל שילמה מחירים מאוד כבדים.
יודעים את האמירה של ברק, יש לה אג'נדה וכו'.
כן, אבל לא רק זה, גם באקדמיה, אתה מסומן, כבעייתי, כאילו בן אדם של זכויות אדם. מה שאני מכיר היטב, גם חוויתי על בשרי, ואני לא מאוד מתרגש מזה, אוקיי? אז כבר אז התחילה בגידת האקדמיה. עכשיו, אני עשיתי את הדוקטורט שלי בשנות ה-90, על חוקי היסוד, וברק קרא ובסך הכל אהב, למרות שבאתי עם גישה צרה, האמנתי בתפיסה אמריקאית של ג'ון הארט הילי, שאומר שופטים לא צריכים להתעסק בערכים, אלא רק בשמירת כללי המשחק הדמוקרטי, ולמנוע אפליה של מיעוטים, שזה היה גישה צרה. ופרסמתי מאמר, לא היה לו שום תגובות, כאילו התפרסם במשפט וממשל, ואז שמתי לב שהאקדמיה בכלל לא מתעניינת בזה. ופשוט תטעו את כל הנושא של ההרחבה האינסופית שהייתה בעברת כוחות לבית משפט. זה הגיע לרמות של ביקורת שיפוטית על חוקי יסוד. זה אלה פיקס, אלה שיאים בכל קנה מידה עולמי. אחרי פסק הדין בעניין הסבירות, אני אפשר לומר שאין מדינה בעולם שיש כל כך הרבה כוחות שעברו מהדרג הייצוגי לבתי משפט ללא הסמכה של העם. אין, ואני עוסק בתחום הזה כמשפט חוקתי השוואתי. אז התהליכים האלה גרמו לכך שלא הייתה ביקורת. עכשיו, אני יש לי עמדת אמצע, אוקיי? אבל הבנתי שאם אני אכתוב, ועסקתי הרבה בתיאור התופעה של התרחבות הביקורת השיפוטית, אבל כתבתי את זה בצורה יותר תיאורית ולא נורמטיבית. כי אם אתה מפרסם משהו שהוא נורמטיבי ומעצבן את הריוויואר, אז המאמר שלך לא יתקבל פרסום.
נכון.
שזה צריך להבין שזאת בעיה מאוד מאוד קשה. אבל אני כבר 10 שנים פרופסור מן העניין.
כן,
אז יכולת. ואני יכול לחשוף את הדברים. עכשיו, מה קרה במשבר החוקתי, אוקיי? אני חושב שזו נקודה מאוד מאוד.
של השנה האחרונה, אתה מתכוון. של השנה האחרונה, כן.
תראה, צריך להבין שהמהלך שרוטמן ולוין הניעו, הוא מהלך שאפשר להצדיק אותו ברמה הנורמטיבית, וגם ברמה המוסדית, כניסיון להחזיר את הכוחות לשנות ה-80, לחזור להיות דמוקרטיה פרלמנטרית עם כל מיני שינויים, לא בדיוק אחד לאחד, אוקיי? אבל אם הם היו קוראים את המאמר של מני מאוטנר, הם מבינים למה הם טעו. כי אם ההיסטוריה מלמדת שכאשר יש ירידה של הגמוניה, זה מייצר חרדות עמוקות. אני יכול לספר לך שהייתי אצל חברים בזיכרון יעקב, בבית יפה מול הים, חברים שאני מכיר הרבה מאוד שנים, ממש בימים אחרי, כאילו, שהוקמה הממשלה והוצגה הרפורמה.
שלוין נתן כן. את המסיבת עיתונאים שלו בארץ כנסת.
משה, יקחו לנו את הבתים. עכשיו, כשזה state of mind, והוא חרדתי, וגם אנשים, דרך כלל, בצדק מסוים, כי אנשים אומרים, תראו, דמוגרפית, אנחנו קטנים, אנחנו הקמנו את המדינה, אנחנו חרשנו, אנחנו היורשים החוקיים, איך שאומר מיכה גודמן של מפאי ההיסטורית, החוסלי, מה שקרה לזה קימרלינג. אתה צריך לדעת איך לטפל, איך להניע את התהליך הזה בצורה שמבינה את החרדות. עכשיו, אני יכול להבין את רוטמן ולוין, כי הם באים ואומרים, תשמעו, כל פעם שניסינו להעביר תהליך קטן, עשו, צרקו סוף הדמוקרטיה. אז בואו נלך חזק, ויהיה צעקה, ונתפשר באמצע. רק שהם לא חושב שהם ציפו לכזאת לבקלש. תגובה, ובוודאי לא לסרבנות, שזה היה קשה שבר את הגמל, אוקיי? עכשיו, מה קרה באקדמיה בתקופה הזאת? אני הייתי חלק מקבוצה שנקראת קבוצת וואטסאפ, של איזה 100+ חברים, של מרצים למשפטים, למען שלטון החוק.
אוקיי.
וגם אני הייתי מעורב במסעים ומתנים, בניסיון לפתור את המשבר. עכשיו, בשלב מסוים, הקבוצה הזאת היא קבוצה שהשפיעה מאוד על מה שקרה בארץ. ולא כל כך יודעים את זה. כי אנחנו הרבה פעמים חושבים על כוח ככוח מדינתי. אבל אני ראיתי פה מהלך משולב של קבוצות, שרשראות, של אליטות, שפעלו ביחד בצורה מתואמת כדי לחסום את הרפורמה. כן. שוב אני אומר, הרפורמה הייתה קיצונית מדי ואני התנגעתי לה. יש לי עמדת אמצע, אוקיי? אבל אני פשוט כרגע מתאר מה קרה. והקבוצה הזאת של המרצים למען שלטון החוק, דרך כלל יש שם אנשים נפלאים וחכמים מאוד, כן. ואני מאוד מעריך אותם, אני יודע שהם מאוד כועסים עליי, שאני מבקר אותם, אבל בסך הכל אני חושב שהם אנשים טובים, אוקיי? אבל הם חרדתיים. והייתה שם היסטריה, אוקיי? וההיסטריה מכניסה לסחרור, וברגע שאתה בסחרור, אז הקיצוניים תמיד מושכים, אנחנו מכירים את הדינמיקה כן. הזאת, הפורום הזה, הקבוצה הזאת החליטה להקים פורום המרצים למען הדמוקרטיה.
כן. אני מקבל מהם כל הזמן הודעות.
אז אני רוצה לומר משהו על הזרם הזה שנקרא סקולקטיביזם. תראה, לא מזמן, לפני שנה וחצי, התפרסם מאמר מאוד חשוב של פרופסור טרון קייטן, הוא היה באוקספורד ועבר ל-LSE, אני מכיר אותו הרבה מאוד שנים, הוא פרוגרסיבי, דרך אגב, הוא בכלל לא קרוב לימין.
הוא לא תומך רפורמה.
כלומר, הוא לא איש שמאל, הוא מתנגד חד משמעי למודי, הוא הודי. והוא כתב על הזרם חדש, שמתחיל לצמוח באקדמיה, שנקרא סקולאקטיביזם. כלומר, סקולרים, חוקרים, שעושים אקטיביזם. כלומר,
דרך המחקר.
דרך המחקר. עכשיו הוא אמר, תראו, יש שני סוגים של סקולאקטיביסטים. יש כאלה שהם רדיקליים, כלומר, הם מרמים את הציבור, הם עושים צ'רי פיקינג, מציגים מידע לא מהימן. הוא אומר, אני לא מדבר עליהם. זה ברור שזה השחטה של האקדמיה. הוא מדבר על המודרייט סקולאקטיביסט, כן, המתונים יותר. עכשיו, איפה הקשר אצל המתונים? הרי הם לא משקרים לציבור, הם נותנים מידע שהוא נכון. הם לא עוברים את התהליך שחוקר צריך לעבור כאשר הוא מפרסם מאמר. וזה תהליך מאוד קשה. אני יכול לומר לך שאנחנו עכשיו כותבים את הספר, אני ועידו על הכיתוב הפוליטי, אנחנו הצגנו מאמר בסיס בלפחות 8 מקומות ברחבי העולם, מסינגפור והונג קונג ועד פרינסטון, אוקספורד ו-LSE, אוקיי? כלומר, אתה חייב לעבור תהליך מאוד מוקפד כדי להגיע לתוצר אקדמי שאתה יכול להגן עליו והוא סגור. עכשיו, בתקופת הרפורמה, הקבוצה הזאת של פורום המרצים הוציאה אינסוף ניירות עמדה.
נכון.
ניירות עמדה בקצב אש, שאתה אומר, איזה תהליך היה פה? באים 2-3 אנשים כותבים. עכשיו, זה 150 איש. עכשיו, היה פה גם משחק, פול. מצד אחד, באים ואומרים, יש פה 150 איש שתומכים בקו הזה. מצד שני, מי שחתום על המסמכים, זה הרבה פעמים אנשים בודדים, אוקיי? גם בעניין הידיד בית משפט שהם הגישו נכון. לבית משפט בעניין הסבירות, הם מתארים במסמך, אומרים, אנחנו מייצגים 150 מרצים למשפטים, אבל חתומים על זה רק 8. ואז תמיד אומרים, תשמעו, אנחנו לא קולקטיביזם, כל אחד יכול, יש גם אנשים שחושבים אחרת, ויש אנשים שחושבים אחרת, אבל הם כל מה מסתמשים ב-150 האלה. אז השחתה הראשונה היא שאתה לא עובר את התהליך הזה, ואתה מייצר תוצרים שהם לא מקצועיים. אני אתן לך דוגמה, שאלת מפתח במשבר החוקתי היא כמובן הוועדה לבחירת שופטים, והשאלה היא, למי צריך להיות, כלומר, כולם מסכימים שאסור שלממשלה תהיה שליטה. אני במסעים המתנים לא הסכמתי בשום פנים ואופן, שליטה זה דבר רע, אתה לא יכול, אתה חייב פריקשן,
נכון.
אתה לא יכול, אתה חייב מוסד שהוא יותר ניטרלי, אוקיי? השאלה היא, למי לתת את הווטו בנוגע לבחירת שופטים? האם לשופטים, כן. או האם לאופוזיציה? עכשיו, בגרמניה, הווטו ניתן לאופוזיציה, אוקיי? צריך רוב 2/3 כדי למנות שופטים. בישראל כרגע, הווטו הוא של השופטים, אוקיי? עכשיו, במודל דמוקרטי נכון, אתה צריך לתת את הווטו לאופוזיציה. למה? כי אתה לא יודע מי יהיו השופטים. היום השופטים הם יותר מוטים לשמאל, כבר פחות, כן. אוקיי? מחר או מחרתיים או בעוד כמה שנים הם מוטים לימין, ואז הימין יעבוד עם השופטים, ואף אחד לא... עכשיו, העמדה שלי היא כמובן בעד וטו לאופוזיציה, כי אני דמוקרט, ואני גם דואג לערכים הליברליים, והם מאמינים יותר בשופטים, אוקיי? ואז הם פרסמו, אני פרסמתי את המתווה, שקיבלתי הסכמה מגורם מרכזי בימין, שאני לא אציין את השם שלו, שזה היה אמור היה להיות מונח בבית הנשיא, כמתווה מוסכם על האקדמיה משמאל והאקדמיה מימין. וזה הגיע לפורום המרצים למען הדמוקרטיה, והם התנגדו, בלי נימוק. ומיד לאחר שפרסמתי את זה, הם פרסמו את נייר העמדה שלהם, שבו הם אומרים, זה חצייה של קווים אדומים, לא לתת וטו לשופטים.
למה?
זאת בדיוק השאלה.
הם לא פרסמו להם, פשוט אומרים שזה חצייה.
מה קרה? הם לקחו איזה נייר עמדה שכתבו, לא אכנס, אוקיי, שכתוב ברמה נמוכה, אוקיי, לא באמת שמכיר את המחקר. אני כותב ספר על הדברים האלה, והרבה אנשים יודעים שזה לא. פשוט רצו לחסום מתווה, כתבו קו אדום, וטו, אם אין וטו לשופטים, זה חוצה קווים אדומים במדינה דמוקרטית, שזה הזיה מוחלטת, כי בגרמניה וארצות הברית, לפי עמת המידה הזאת, הן לא דמוקרטיות, ואין כמעט מדינות בעולם שיש וטו לשופטים חוץ מהודו, אוקיי? או יש כל מיני דגמי ביניים. אבל... ואז אתה מקבל תוצר, שהוא ברמה נמוכה, שאחר כך הם פרסמו אותו בבלוג האקדמי אייקון, שהוא בלוג נחשב בישראל, אוקיי? למשפט חוקתי, בלי הערות שוליים, את הנייר עמדה as is, ואני אומר, תראו מה קורה כאן, מה שהתחיל כהשחתה בזירה החוץ אקדמית, שזה הסקולקטיביזם הזה, או החיצוני כמו מכון מחקר, כן. אוקיי? נכנס לאקדמיה. נכון. עכשיו, זה אותם אנשים, הם האנשים הדומיננטיים בפקולטות למשפטים, שהם לא יכולים להפריד. אתן לך דוגמה נוספת, קים ליין שפלי, שהיא פרופסור מאוד נחשבת, שכתבה את הספר רודנות בחסות החוק.
זה הספר שמשתמשים בו כל נגד השינויים.
כן, דרך אגב, היא בחרה במאמר שלי ושל עידו, להיות מוצג שם בפרינסטון. כלומר, היא בן אדם ברמה גבוהה, היא ליברלית מאוד, אוקיי, יש לה עמדות ברורות, אבל יש לה דיסנסי אקדמי. אני מעריך אותה, מחזיק ממנה. ואז, כדי לבסס את הטענה שאנחנו עומדים בפני שחיקה דמוקרטית, ואנחנו נהיה הודו הונגריה ופולין,
כן.
אז הסתמכו על הספר שלה, שבאמת מראה את השיטות של אורבן, שבה הוא השתלט על המוסדות. קצור, מזמינים אותה, פורום המרצים, שהוא לא גוף של המוסד האקדמי, נכון. כאילו התארגנות חוץ אקדמי, ביחד עם הפקולטה למשפטים, בפעילות
של איזה אוניברסיטת תל אביב?
של אוניברסיטת תל אביב, מזמינים את קים ליין שפלי, שהיא כמובן ראויה הזמנה, לכנס בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, ומזמינים 7 מגיבים לספר שלה.
וכולם מסכימים איתה בטח. זה בדרך
כולם שם. מתווכחים בעוז בזירה שבין העבודה למרץ או המשותפת, אוקיי? זה הטריטוריה, אוקיי? כלומר, מביאים מגיבים, כן. הספר חשוב, שאפשר להתווכח איתו, ויש לי גם ביקורת על הספר, אני חושב שיש שם בעיות, אוקיי? איזה מונוליטיות מחשבתית. עכשיו, אותם אנשים שהם הפורום, הפכו עכשיו, אנחנו הפכו אותות למשפטים. כלומר, כאילו זה עסק פרטי שלהם.
כן.
יש פה השחתה אקדמית מהדרגה הכי קיצונית. וטרון קייטן גם מוסיף ואומר, זה לא רק זה שהם לא עוברים את התהליך האקדמי, אלא מכיוון שהם מאוד פוליטיים, והזהות שלהם היא פוליטית, אין להם את הפתיחות שאתה מצפה מחוקר, שנמצא בכנסים ומאירים לו הערות, אוקיי, אז נכון, תמיד אנחנו אוהבים ברעיונות שלנו, אבל עדיין, כאילו אני חוקר, אז באים עם ביקורת, אומרת, נקודה נכונה, בוא אני אשנה כאן. אבל על אידיאולוגיה לא מתפשרים. ואז אין להם את היכולת באמת לייצר מחקר אקדמי שהוא ניתן להגנה ועבר את כל התהליכים, והוא לא רגשי פוליטי. נכון.
אבל רגע, אני רוצה לשנייה לחדד משהו. אתה אמרת שבעצם כל התהליכים האלה מגיעים מארצות הברית בסוף בסוף. כל מה שהתחלנו איתו עם ה-woke ועם החוסר יכולת באמת להכיל עמדות שונות והמונוליטיות בתוך הפקולטות של החוקרים. אמרנו בהרווארד, זה דוגמה מייצגת, אני חושב, לברובה, ל-NYU, לקולומביה, לכל המקומות האלה. אחוז אחד הם כאלה ו-90 פלוס
יש
אחוז.
יש 0 אחוז very conservative.
כן, בדיוק.
עוד 100% conservative, והשאר הוא קצת אינדיפנדנט, כן. שבטח הליברלים בדיוק. באמת.
עכשיו, מה שאני רוצה לשאול, אני מניח שיש בפקולטות האלה אנשים שהם כן חושבים אחרת, אבל הם מפחדים לדבר.
בגלל.
אתה חושב שזאת הבעיה? לא שיש הרבה אנשים שהם בעמדה אחת, אלא שאני בטוח שיש המון אנשים שאפילו חתמו על המכתב והם בעמדה השנייה.
זה גם וגם. Mm-hmm. Okay. תראה, בזמן המשבר החוקתי רצו באוניברסיטאות לקיים שביתה פוליטית, נגד התיקון לעילת הסבירות. וכדי, מכיוון שהאוניברסיטאות עצמן אמרו שאנחנו לא מוכנים לשבות, אז הם הלכו לזירה של ועדי עובדים, והציגו את זה כסוג של סכסוך עבודה, אוקיי? שזה כמובן
סכסוך מול האוניברסיטה שתומכת בשביתה.
זה ברור שזה איזשהו דרך כאילו משפטית לנקות את המעשה הפוליטי, שברור שהוא לא חוקי. עכשיו, כדי לקיים שביתה, על פי התקנונים של ועדי הסגל באוניברסיטאות, הם צריכים לקיים הצבעות. צריך רוב שני שלישים, אני לא יודע, במרבית המוסדות.
בסנאט זה נקרא?
לא, בקרב כלל הסגל, חברי הסגל. וקיבלתי את התוצאות של ההצבעות.
שמה?
זה לא התפרסם, כי לאף אחד אין
אינטרס. זה בכל האוניברסיטאות או במשהו ספציפי?
בכל האוניברסיטאות, בנפרד. כל אוניברסיטה בנפרד.
ומה ראית?
והנתונים הם מדהימים. שבמרבית האוניברסיטאות, כ-90 אחוז מהמרצים תמכו בשביתה פוליטית בלתי חוקית נגד עילת הסבירות. אני רק אומר שיושב ראש ועד העובדים של הסגל האקדמי באוניברסיטה העברית אמר, אני נגד הרפורמה, אבל אני לא חושב שצריך לעשות שביתה פוליטית, והתנגד, פיתרו אותו.
מי פיתר? המרצים פיתרו אותו.
כלומר, אתה רואה עוד פעם איך אינסטיטיושן, מוסד, שנקרא ועדי עובדים, עובר פוליטיזציה, כי the stakes are high, ואתה חייב להגן על הדמוקרטיה, כי תהיה פה דיקטטורה כל רגע. עכשיו, אני אגיד לך, איפה הם כשלו בצורה הכי חריפה? הם ניסו לשכנע את בית המשפט העליון, בכך שהסכנה משחיקה דמוקרטית היא כל כך גדולה, שזה מצדיק פסילה של תיקון חוקתי, נכון. גם במקרה של עילת הסבירות, רק שאנשים ידעו, אין מדינה אחת בעולם שיש בה שימוש בעילת סבירות כמו בישראל. זה דבר שהוא לא קיים בעולם, ואם כבר היו מקרים נדירים שבהם בתי משפט חוקתיים בעולם, או עליונים פסלו תיקונים חוקתיים בלי שהחוקה הסמיכה אותם, זה היה בהודו, בנגלדש וסלובקיה, זה נגע לבחירת שופטים. Mm-hmm. וגם אלה פסקי דין מאוד, ובסלובקיה הפכו את זה אחרי זה בתיקון חוקתי, אוקיי? אז אנחנו בזירה נורא חריגה בעולם, וגם פה המקרה של הסבירות הוא אולטרה חריג, כי זה אפילו לא בחירת שופטים, זה דבר מינורי לגמרי.
כן.
אז הם באו ואמרו, תראו, יש כתיבה על כך שיש בעולם שחיקה דמוקרטית, והנה תראו את הספר של קים ליין שפלי, ותראו מה קרה בהונגריה ומה קרה בפולין. עכשיו אני רוצה להגיד משהו על זה. איפה יש פה בעיה אקדמית? התיאוריה לא נכונה. היה, הרי, אתה יודע, אני חוקר את תחום הכיתוב הפוליטי.
נכון.
וכדי לתאר תופעה, אתה מראה שינוי גלובלי, תהליכים, להראות שזה... עכשיו, יש נתונים חד משמעיים כמעט בכל היבשות בעולם, שיש עלייה בכיתוב הפוליטי, מכל כיוון, יש קונסנזוס מוחלט.
נכון.
אבל האם יש קונסנזוס שיש שחיקה דמוקרטית? עכשיו, איך הגיעו למסקנה שיש שחיקה דמוקרטית? אתה מדרג את רמת הדמוקרטיות של מדינות על בסיס הערכות מומחים. עכשיו, מי זה המומחים?
זה פרידום האוס וכאלה, או שזה...
גם, למשל. יש גם דירוג דמוקרטיה של אקונומיקס אינדקס. עכשיו, אתה הולך למרצים, בפקולטות למשפטים, תגידו, אתם חושבים שבישראל יש שחיקה דמוקרטית? מה אתה חושב שהם יגידו?
כולם אומרים שכן.
ברור. דרך אגב, גם בהודו יש טענות שבהודו הדירוגים שלה יורדים, כי האקדמיה היא של השמאל, היא של ההגמוניה שהייתה פעם, והפוליטיקאים מרגישים שיש פה, עושים להם השחרה. אוקיי? אז התפרסם לא מזמן מחקר, שאמר, בוא נבדוק עד כמה התיאוריה הזאת אמיתית בלי הערכות מומחים. כלומר, אני אסתכל על דברים מוחשיים שאפשר למדוד, כמו האם יש בחירות תקינות?
נכון.
האם יש העברת שלטון תקינה? האם עוצרים עיתונאים? כלומר, אינדיקציות מאוד ברורות לבעיה דמוקרטית, ואז אתה גילית שברמה הגלובלית, לא רק שאין שחיקה דמוקרטית, שאפילו שיפור קל.
בישראל או בכלל?
בעולם, בעולם. בממוצע, אוקיי. עכשיו, זה כמובן לא שולל את האפשרות שיש מדינות שיש בהן בעיות, כמו למשל בהונגריה.
כן.
שם באמת הייתה השתלטות יתר, ודי שחקו גם את כלי התקשורת, שזה מצב של השתלטות שהוא לא נכון. טוב. אני תמיד חותר לאיזון ולא להשתלטות, אוקיי? עכשיו, קח את פולין. פולין, הייתה ממשלה שהייתה שמרנית, אני לא תומך בה, היא רדפה גם אנשים שאני מכיר, והעמידו לדין על כל מיני התבטאויות.
גם על המלחמת העולם השנייה והשואה וכל מיני דברים כאלה.
ממשלה ימנית, שמרנית. אבל להגיד שזה לא דמוקרטי, זה גבולי. הנה, היו בחירות, הייתה עברת שלטון, בא השלטון הליברלי, ומה הוא עושה? עוד פעם,
עכשיו
הוא רוצה לפטר מרצים שהשלטון הכותר מנה, סוגר כלי תקשורת, אולי...
ואף אחד לא מדבר על זה כאן, דרך אגב.
לא מדברים שזה... על זה, כי זה לא משרת את הנרטיב. כן. ועוד פעם, זה ביטוי להשחתה אקדמית, כי כל פסק הדין בעניין הסבירות, הוא פסק דין שלרוב הוא כל כך מופרך, בכל קנה מידה, שזה פשוט לא יאומן. אני חושב שבן אדם יכול להצדיק אותו, אלא על בסיס תיאוריה של שחיקה דמוקרטית. עכשיו, בית משפט, הוא לא יכול להתבסס על שחיקה דמוקרטית. מה הטענה? סלמי. עכשיו אתה מתחיל בשלב ב', זה
נכון.
יגיע... בתי משפט לא ניזונים מספקולציות, אלא רק על עובדות, אוקיי? אתה חייב לנתח את הקייס הספציפי שעומד בפניך, ולשאול האם הוא פוגע. אז בית המשפט לא יכול היה לומר שהוא מסתמך על התיאוריה, אבל זה מה שהיה לו בראש. כי פסק דין בעניין חוק הלאום נקבע שכדי לפסול תיקון חוקתי, אתה צריך להראות פגיעה קיצונית ויוצא נכון. דופן שמזעזעת את אמות הסיפין בגרעין של הערכים היהודים והדמוקרטיים, אוקיי? ופה יש לך צמצום מילת
פקקת הסבירות.
אז איך אתה מיישב את זה? אלה העולמות שלא של משפט, אלה העולמות של כוח.
כן.
כמו שקרל שמיט, המשפטן הגרמני, אמר, זה המצב החריג, ופה יש אויב מול אוהב, והכוח מנצח. זה מחזיר אותי למני מאונטנר,
כן.
שאני מאוד מעריך ומחבד. תראה, זאת שאלה גדולה. מה, למה מני שינה את העמדה שלו? אני חושב שהוא הרגיש, תחשוב, אתה מסתובב כל הזמן במסדרונות של הפקולטה למשפטים, שהמילה השנייה חוץ משלום זה דיקטטורה, אוקיי? כולם חושבים דומה, הכל עם חולצות של דיקטטורה ודיקטטורה ודיקטטורה. עכשיו, כל הקבוצה הזאת של החוסלים הייתה די בהיסטריה באותה תקופה.
ידיים.
בחרדה. ואני חושב שזה זה גם השפיע על מני, אוקיי? אני מאמין באינטגריטי שלו, אני באמת חושב שהוא חושב שזה המצב החריג. מני מנמק את זה, הוא אומר, זה המצב החריג,
נכון.
קצת מזכיר את שמיט, באנלוגיה, ומצב חריג, אפשר לנקוט בצעדים חריגים, כולל...
השתקה.
הצדקה שהוא עשה להשתקה ולהפרעה...
לרוטמן באוניברסיטה.
רוטמן זה פרופסור ריביבל, שעשו אימות כדי לייצר ידע לסטודנטים, כדי שיחליטו... מה נכון או לא. יהיה כנס באוניברסיטה העברית בעוד כמה חודשים, כנס של אייקונס, פאנל שאני מארגן בין היתר, ומני מאונטנר יסביר שם
את הדבר
הזה. למה הוא שינה את דעתו. אני מאוד אוהב את מני,
כן.
אני מעריך את האינטגריטי שלו, אני חושב שהוא נתן תרם תרומה מאוד גדולה לי ולאחרים להבין את הבעיה. עכשיו הוא היה אמור להראות, אמרתי לכם, אז אני קצת לוקח את הדברים שלו, ואני בעצם משלים את המפעל שלו. זה המטרה שלי.
אני רוצה לשאול אותך שאלה האחרונה, וזה באמת גם על ארצות הברית, ואולי בכלל המערב, וגם כאן, כי אנחנו בסוף, כמו שאמרת, אחד הדברים גם שלפני שאני אומר את זה, זה שבעיניי, אומרים תמיד בישראל זה לא יקרה לנו, וכי החברה כאן יותר שמרנית, הדת משחק פה מאוד, תפקיד מאוד חזק, וכבר אמרנו שאחד הסיבות שזה קורה בארצות הברית ובמערב כולו, זה בגלל החוסר בקהילתיות, אז אנשים מחפשים משמעות, כמו ש... בקיצור, אומרים, המאפיינים בישראל הם פחות נוחים לגידול של דברים כאלה, אבל אני חושב שהאקדמיה היא מאוד שונה משאר החברה הישראלית, היא מאוד מחוברת לחול, היא פחות מקומית, כי היא צריכה, כמו שאמרת, את הפרסומים שם, את השפה של שם. אז אני רוצה לשאול, בגדול, האם אתה חושב, אני שומע הרבה פעמים שהווק הזה יורד עכשיו, שיש איזשהו בקלש מאוד חזק, גם בארצות הברית, נגד ה-cancel culture ונגד הזה, אבל האם זה באמת בטווח הארוך יהיה, או שאנחנו הולכים למשהו מאוד מאוד מסוכן?
שאלה מאוד חשובה.
להערכתך, כן.
אני חשבתי שאחרי השבעה באוקטובר, והשימוע בקונגרס, המשיכת כספים של תורמים, יש שינוי מהותי באקדמיה האמריקאית, אני הרבה יותר מסופק היום. אני חושב שהווק הוא כל כך אינגריין, כל כך טבוע כן. בשיטה האמריקאית, שזה ייקח דורות לשנות את זה.
ומה כאן?
ישראל יש תפקיד שנקרא סגן או סגנית נשיא לענייני הגוונה, אוקיי? וגם שם מקדמים ערבים, אתיופים, שזה...
זה בסדר.
אני בסדר, אני בעד הגוונה, אוקיי? נכון. להט"בים, טרנסים, לא מזרחים, אני מזכיר רק 9% מזרחים, ואחד המחקרים שהיו 9% מזרחים מהמרצים באוניברסיטאות, אוקיי, אולי זה קצת השתפר, אבל לא נראה לי מהותי, וכמובן אידיאולוגית, אין שום גיוון נכון. אידיאולוגי. עכשיו, גיוון אידיאולוגי זה הדבר הכי קריטי, כי זה נשמע טפה של האקדמיה, ואם מול דעה אחת אין לי דעה יריבה, אני לא באמת אוכל להגיע לחקר האמת. נכון. לכן אני, כמו שאני בעד חופש אקדמי, אני גם בעד חופש ביטוי, כי זה קשור אחד לשני, זה הדרך שלנו להגיע אל האמת. וזאת בעיה גדולה, יש אורתודוקסיה, אתה משלם מחירים, אתה משמיע עמדות לא פופולריות. אני חושב שהפתרון בישראל צריך להיות קצת משיק לפתרון של פרגוסון.
להקים מוסדות מתחרים?
אני לא חושב שאפשר לשנות אוניברסיטאות. אני חושב שגם אם תעשה רגולציה או מלאג יתערב וידרוש מהם, זה יהיה חתול ואכבר אם יעשו מה שבא.
נכון.
הדרך היא, אם אתה לא מגוון אידיאולוגית, אז לשלול תקציבים. אין שום סיבה שאנשים ישלמו מס לסקולקטיביזם של שמאל, אוקיי? אתה רוצה, תקים אוניברסיטה פרטית, רייכמן, יכולים לעשות מה שהם רוצים, זכותם, אבל לא מהכסף שלי, אני לא מממן את הסקולקטיביזם הזה. מה פתאום שאני מממן את הפעילות הפוליטית שלכם? הם גם מצהירים בריש גלי שזה מה שהם עושים. כתבו מאמר in defense
כן.
של הסקול אקטיביזם.
בתגובה שזה... לאותו מאמר שציינת כן, של כן, הפרופסור שה... בארצות הברית.
כן, היה, כאילו הטענה הייתה שמוצדק לעשות את זה בגלל שיש פה שחיקה דמוקרטית כן. ואנטי פופוליזם, ואמירות כאילו לא מאוד מבוססות ומשכנעות, אני חייב לציין.
אז אתה אומר, א' כל צריכה להיות איזשהו משהו רגולטורי שאומר, אם אתם יותר מדי הולכים לכיוון אחד פוליטי...
ברמת הכסף, כן. תראו לנו תוכניות של גיוון אידיאולוגי.
כן.
תראו לנו איך, איך אתם מייצרים... תראה, למשל נשים.
כן.
יבוא, הרי אפשר היה להגיד, מה פתאום לפגוע במריטוקרטיה? אז ידענו יפה מאוד לזהות חסמים שהיו לנשים, כדי לעשות התאמות, כדי למשל, לנשים יש חסמי פוסט-דוקטורט, כי הרבה פעמים נשואות, כן. ויותר קשה לבן זוג להצטרף אליהם. אז עושים התאמות, כמו שצריך, בגלל אילוצים. יש קושי גדול מאוד לימנים להתקדם באקדמיה, כי הם צריכים מרצה שיהיה ספונסור שלהם לדוקטורט, או אם רוצים פוסט-דוקטורט או דוקטורט בחול, הם צריכים מרצה שילחם, יכתוב המלצה, וארגן להם מרצה שמרני בארצות הברית, שזה כמעט בלתי אפשרי למצוא.
כבר לא קיימים כאלה.
אז אתה מבין איזה חסמים יש כאן? זה פרויקט קשה, אוקיי? אני גם לא בטוח שהוא יצליח, אבל אם הם לא יעשו את זה, אז אתם לא תקבלו את הכסף של המדינה. אחרת זה כספים ייחודיים שהולכים לקבוצה פוליטית-סוציולוגית, שאין הצדקה. הדבר הנכון ביותר זה להקים את משהו נקרא כמו National University of Israel, שהוא מוסד כמו אוניברסיטת אוסטין, שהחוקה שלו אוסרת עליו להיות פוליטי. הוא אמור רק לקדם את הידע ואת המחקר, ולהיות מחויב רק לאמת ולא לאג'נדה פוליטית. אני רואה בזה מקור השראה, ואתה יודע מה? כמו שהמחלה באה מארצות הברית, אולי גם התרופה תגיע מארצות הברית.
פרופסור משה כהן אליה, היה תענוג. אני חושב, אני דרך אגב רוצה להגיד שאני רוצה לעשות לך עוד פרק בהמשך, כשהספר יצא, כן. כדי לדבר באמת על הזכרת כאן, שהרבה מאוד מההתנגדות לרפורמה הזאת הייתה באמת סוציולוגית לחלוטין,
לגמרי.
ולא משפטית בהכרח. פשוט זה הולבש על ה... תיאוריות המשפטיות, על הנימוקים המשפטיים, אבל זה באמת בא, ואתה יכול גם לראות את זה בהפגנות, מה אנשים פחדו. אנשים הביעו חשש מפני דברים שלא קשורים בכלל בהרבה פעמים לרפורמה עצמה, אלא דמוגרפית ודתית.
אתה צריך להבין שהבא היא חרדה של הגמוניה בדעיכה, כן. וכמו שההגמוניה הלבנה בדרום אפריקה, עם ביטול האפרטהייד, הייתה מאוד חרדה, והדרך להגן עליהם הייתה לתת להם זכויות חוקתיות, למשל זכות הקניין שלא יפגעו להם בקניין, אנחנו צריכים להרגיע את ההגמוניה בירידה, שאנחנו כולנו עם אחד, ואנחנו נבטיח הגנות חוקתיות גם על האינטרסים שלהם, אבל על בסיס כללים הוגנים של משחק, של בית משפט אמור להיות שחקן ניטרלי, ולא צד במאבק פוליטי.
ואני גם חושב, דרך אגב, ובזה אני אסיים, כי אני מחזיק אותך הרבה זמן, אני חושב שהרבה מאוד מהחששות, אם נוכל לדבר אחד עם השני, בהקשר בפחות חרדה, אני דתי. אני יכול לדבר, הרבה מאוד מהדברים, במיוחד בחקורות השביעי באוקטובר, והסיפור עם הגיוס של חרדים, יש הרבה מן המשותף בין דתיים לאומיים לחילונים. אולי לא בקיצון, אבל יש הרבה מקומות שאפשר להגיע להבנות משותפות דווקא נגד ההקצנה בדתית, למשל, הכפייה דתית וכו' וכו', שהרבה מאוד מהדברים האלה עלו בהפגנות. אז אני חושב שאולי גם אנחנו נגיע לזה אחרי שאתם מוצאים את הספר, ואני מזמין אותך שוב.
אני אשמח. מאוד, ותודה על ההזדמנות לדבר.
תודה לך שבאת, ותודה לכם, מאזינות ומאזינים שהייתם איתנו. אני חושב שהשיחה הזאת זה משהו שזה ילווה אותנו עוד הרבה שנים קדימה. אני חושב זה לא משהו שבעקבות השביעי באוקטובר ייפטר, כמו שאמרת. אתם יכולים למצוא אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בגוגל פודקאסט, בעוד המון המון פלטפורמות. וזהו, נשתמע בפרק הבא.
רוח מערבית, הפודקאסט על המאבק העכשווי על ערכי החירות במדינות המערב. עורך ומגיש אריאל ויטמן.